שלום לכם, באולפן שלמה ריזל עם זווית האקטואליה לפרשת כתיסה של אתר בית חבד נקודה קום. הפעם נבקר באמסטרדם ונשוחח עם הרב עקיבא קמיסר, נשמע את צבי טסלר על פרשת השבוע, נחכים ונלמד על ריח מיוחד שהיה בבית המקדש, ונחתום עם הרב נחמיה וילילה מתאילנד על ממתק לשבת הפופולרי שיוצא לאור בספר חדש. זווית האקטואליה, יוצאים לדרך, היו עמנו. שלום לרב עקיבא קמיסר, שליח חב"ד לקהילה הישראלית באמסטרדם שבהולנד.
שלום וברכה.
בשבוע שעבר היו אצלך אורחים בלתי צפויים, ספר לנו עליהם.
כן, סיפור מעניין שקרה פה ביום שישי, ב-19:30 בבוקר. מקבל שיחת טלפון לתחנה פה של אלעל, מנהלת התחנה. בעצם מספרת לי שמטוס כורחה במהלך השבת עקב תאונה שקרתה דקות מספר לפני המראה. וצריך לראות מה עושים הנוסעים, איך דואגים להם לאוכל, אלא דאגה להם לצרכים הגשמיים שלהם, של מלון וכדומה, אבל אוכל כשר, בדרך כלל מביאים אוכל כשר מארץ, זה לא מגיע מהקייטרינג מקומי פה, ושם נכנסנו לעזרתם. יש פה קייטרינג כשר שאנחנו עובדים איתם באופן קבוע לשבתות, ככה שכננו אותם מיד לקייטרינג, הם דאגו לכל נושא האוכל, רק שמיד רצנו לשדה כדי לראות מה קורה עם הנושאים הדתיים. במידה ויש נושא הדתי, זה מיד ילחיץ אותו מה קורה איתו שבת. זאת אומרת, זו שאלה, אני ארגיע אותו שנמצא במלון, המלון היה בתוך מתחם שדה התעופה. אז בכנסת אוכל כשר, אוכל כשר יש, אבל זאת אומרת, לארגן אותו גם כן שהוא ימשיך להיות כשר שיורד במצעית של הקייטרינג.
אוקיי.
אז כל זה בעצם היה צריך, כל זה בעצם נכנסנו פה לתמונה. נצאנו מיד לשדה לראות את הנושאים, לברר בדיוק מי האוכלוסייה שנמצאת על הטיסה, וכמובן, לעזור במה שאפשר, בדברים שאלה, בוא נגיד באותו רגע, לא היו הכי פנויים בשבילם, עזרה ותמיכה בנושאים, למשל הייתה איזה נוסעת אחת שחולה במחלה נדירה, ועל התרופה עד שהיא מגיעה חזרה לארץ. עכשיו היא תקועה באמסטרדם מצריכת התרופה, אז ברוך השם שצלחנו לארגן את זה תוך זמן קצר, זו תרופה שגם לא נמצאת בכל בית מרקחת על המדף, אבל ברוך השם שצלחנו גם לארגן את זה, כמובן שאלה לקחו חסות על הכל, אבל זה מאוד מאוד ריגש, העזרה שאנשים קויים, ואנחנו כאן לבוא לעזרתם.
וכמובן שדאגתם לכולם, לא רק לנושאים הדתיים, כן?
אפשר לציין, כמעט שלנו נושאים דתיים על הטיסה. טיסה בוקר של יום שישי בחורף, בוא נגיד ככה שציבור דתי משתדל לא לטוס בכזו טיסה. למרות שכן עושים את זה, אבל אתה יודע, מעדיפים שלא לקחת את הריס. עכשיו שבטיסה הספציפית באמת שהיה נוסע אחד שממש הוגדר כדתי, אפשר היום מסורתיים ומטה, הייתי אומר. כולם התרגשו מהחוץ, כשרואים בן אדם דתי שמגיע ודואג להם לאוכל כשר. אז גם אם זה לא היה הברירה, גם אם זה לא היה עדיפות שלהם, זאת אומרת, מנחתכי להם לא חשבו, זה לא מה שהפריע להם. כמובן, ברגע שבית חב"ד ארגן סעודה שבת, אז הם התרגשו ובאו והשתתפו.
אורחים כאלו לא צפויים זה דבר נדיר אצלכם, או שמחזה שבשגרה? איך אתם נערכים בכלל למקרים שכאלו?
מקרים כאלה לא קוראים אצלנו הרבה, במיוחד פה שאלה לשכנע את הנושאים במלון בשדה התעופה. זאת אומרת, זה לא מרחק הליכה מהבית חב"ד. אנחנו בבית חב"ד נערכים כל שבת, השבת האחרונה במקביל לאורחים האלה, היו בבית חב"ד קרוב ל-200 איש. זה לא קשור אחד לשני. יש לנו צוות של 4 חבר'ה שיושבים אצלנו בבית חב"ד, ופשוט פיצלנו את הקבוצה לשניים. שתי חבר'ה נסעו למלון, ושתי חבר'ה נשארו בבית חב"ד כדי לארגן את כל הערכות של בית חב"ד הרגיל.
כן, ומעבר לכך יש לכם גם פעילות רבה בכל ימות השנה באמצעות שני בתי חב"ד, גם במרכז אמסטרדם וגם בדרומה, אבל על כך נצטרך להרחיב בעזרת השם בהזדמנות בכתבה או בריאיון בפני עצמו שיוקדש לנושא הזה.
שמחה רבה, שבהצלחה, שבכל טוב.
תודה רב קמיסר, בהצלחה לכם. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לצבי טסלר. אז עוד שבוע חלף במהרה ושבת מתקרבת, על מה נקרא בתורה בשבת הקרובה?
שלום שלמה, כן, בשבת הקרובה נקרא את פרשת כתיסה, שמספרת על אחד האירועים הדרמטיים ביותר בתולדות עם ישראל. 39 יום לאחר שעלה משה להר סיני על מנת לקבל את כללי התורה והמצוות, בני ישראל מאבדים סבלנות. בעקבות טעות בחישוב שהם עשו, הם מסיקים שמשה צריך היה כבר לשוב באותו היום. כששקעה החמה והוא לא הופיע, הם פונים לאהרון, אחיו, בדרישה, עשה לנו אלוקים. אשר ילך לפנינו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אהרון מחליט ללכת על טקטיקת שריפת הזמן. בניסיון להרוויח זמן, אהרון מבקש מכולם שיתנו לו את תכשיטי הזהב שלהם. ועם ישראל דווקא מזדרז, ואהרון משליך את הזהב לאש. מהזהב הזה יוצרת הקבוצה המכונה הערב רב, עגל שעשוי מאותו זהב. אהרון שוב מנסה להרוויח זמן, הוא מציע לחגוג את העגל החדש רק למחרת, בתקווה שבינתיים משה יחזור מההר, אלא שהעם משקים קום, מקריב לעגל קורבנות וחוגג בהמוניו. השמועה על העגל החדש מגיעה הישר להר סיני, ומשה יורד במצוות האלוקים מהר סיני, שובר את הלוחות, משמיד את העגל, ומגייס את היחידים שלא היו שותפים בחגיגה, בני שבט לוי, כשהוא מצווה עליהם להרוג את כל מי שהיה שותף בחטא, 3,000 אנשים, חוץ ממי שנהרג במגפה שפרצה. משה חוזר להר עוד פעמיים כדי לנסות למנוע את הגזרה החמורה שנגזרה על עם ישראל, ולהניע את הקדוש ברוך הוא מכוונתו להשמיד את עם ישראל ולהקים עם חדש מצאצאיו של משה רבינו. באותה הזמנות מקבל משה את 13 מידות הרחמים, בעזרתם אנו מבקשים עד היום את סליחת הבורא. לבסוף, בעיצומו של י' בתשרי, מה שמצוין בכל שנה כיום הכיפורים, סולח הקדוש ברוך הוא ואומר, סלחתי כדבריך. בהמשך יורד משה עם לוחות הברית החדשים אותם יצר, ומעביר לעם ישראל מספר מצוות בהם האיסור לעבוד אלילים, הציווי לשמור שבת, השלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, וכן האיסור לאכול בשר וחלב. כשמשה יורד מההר עם לוחות הברית, מתברר שהמפגש הבלתי אמצעי עם בורא עולם גרם לאור מיוחד שקרן מפניו של משה ואילץ אותו להרכיב מסכה החל מעכשיו בכל פעם שדיבר עם עם ישראל. לפני סיום נזכיר את מה שכתוב בתחילת הפרשה, הציווי לקחת מכל גבר מעל גיל 20 שנה מחצית השקל, זאת על מנת לחפר על בני ישראל, וכן כדי לערוך מפקד אוכלוסין ולבדוק כמה נותרו לאחר המגפה וההרג של חטא העגל. הכסף שיאסף כך בכל שנה, בראש חודש אדר, ישמש ליציקת אדני המשכן. זו הפרשה בקצרה, מי שירצו לשמוע את כולה, מוזמן לבית חבד או לבית הכנסת הקרוב למקום מגוריו.
תודה רבה צבי טסלר על הסקירה הזו. הנושא הבא שאנו רוצים לדבר עליו הוא הקטורת, אותה תערובת מיוחדת של פסמים שהכהנים צריכים להקריב בבית המקדש. בנושא הזה אנחנו רוצים לומר שלום לרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש שבעיר העתיקה בירושלים.
שלום שלום לכולם ישראל.
אז השבוע, כמו ששמענו מקודם, אנחנו קוראים בתורה על הקטורת. קודם כל, תוכל לספר לנו קצת בעצם מהי הקטורת?
קטורת, הרי כל אחד מאיתנו אומר את זה בסיום התפילה, כשהוא בונה את הסממנים השונים, אבל למיתו של דבר, לא כולנו יודעים מה שאנחנו אומרים. השמות הם שמות מתקופת התלמוד, ומתקופת הדברים, אנחנו לא מכירים היום את הסממנים הרחניים הללו. נעשו בעניין הזה לא מעט מחקרים, כי עיקרון, התורה מצווה אותנו לקחת את הסממנים הללו, כדי להקטיר כתורת מדי יום ביומו במקדש, כתורת בשחרית וכתורת בין הארבעים. הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, למה אנחנו מקטירים כתורת במקדש, הוא אומר, זה מקום מכובד, כמו היכל של מלך, מן הראוי שזה יהיה מקום ריחני, וכידוע, יש לה עוד הרבה השלכות נוספות, כגון שאהרון הכהן יוצא עם הקטורת לתוך המגיפה, אז המגיפה נעצרת. כאן למדו שלקטורת ישנה משמעות גדולה מאוד.
עכשיו, אתם בעצם מנסים להחיות מחדש בציבור את הנושא הזה של בית המקדש, גם כדי להראות מה היה בבית המקדש לפני שחרבו, וגם כדי להראות לציבור מה יהיה כשבית המקדש השלישי ייבנה בעזרת השם במהרה. השאלה המסקרנת היא, איך ניתן למצוא את הסממני הקטורת האלו? זה הסבים, זה פרחים, איך בדיוק?
כן, כפי שאמרתי, נעשו מחקרים רחבים על זה. אנחנו בשיטה, הייתי אומר, שנראה לנו שכאן לסמוך עליה מבחינת ההלכה. מה השיטה? כידוע, הרמב״ם הוא הפוסק הגדול, בעיקר בענייני המקדש, הוא פוסק גדול בכל התורה כולה, אבל בענייני המקדש אין לו מתחרה, אפשר לומר. בין הראשונים והאחרונים. אז כך שהרמב״ם הוא יחיד בדורות בעניין של, של המקדש, והוא זה שמפרט את הסמני הכתורת, אבל בשינוי. במקום כל מה שאנחנו אומרים בסיום התפילה, הרמב״ם מפרט את השמות בשמות ערביים, הוא מתרגם את זה בשפתו כפי שהכיר את הדברים באותו במצרים, הוא למעשה ברח מספרד למרוקו, משם למצרים, כך שהוא הכיר את הסממנים הללו בשמות הערביים.
ומה אנחנו, אתם עשיתם?
אנחנו בעקבות הרמב״ם שאלנו כל מיני חוקרים וכל מיני אנשי מעשה, ומסתבר שהיום יש הרבה זיופים לכל השמות הערביים גם כן. אבל אחד מהחוקרים הגדולים אמר לנו שבמרוקו עדיין מוכרים את התממנים, את הבשמים הללו, בצורה הטבעית שלהם, אוספים אותם מהערים ומכל מיני פינות במרוקו, והשווקים במרוקו, יש שווקים מיוחדים בבשמים, לקנות שם 40-50 סממנים שונים, והכל עדיין, וזה המיוחד.
זאת אומרת, זה לא משהו שאי אפשר להשיג אותו בארץ, זה פשוט, כשאנחנו מחפשים את זה היום, אנחנו צריכים ללכת לפי השמות שהרמב״ם נקט בהם, והכי קל זה במרוקו.
ובמרוקו מדברים עדיין בשפה הערבית שהרמב״ם דיבר לפני כ-800 שנה. לכן, שלחנו לשם שליח, הוא הביא לנו, אפשר לומר, דוגמאות מתוך הסמנים השונים, לא קנינו כמות גדולה, כמו שגם זה קצת יקר, אבל יש בידינו את הדוגמאות השונות של הכתורת על פי שיטת הרמב״ם, כך שהיום לפחות יש איזה מפתח, שאם רוצים היום להכתיר כתורת במקדש, עכשיו זה כבר קצת מאוחר, אנחנו עושים תפילת מנחה ערבית, אבל אם אחר בבוקר יצאו להכתיר כתורת, אז יש בהחלט את הכתורת הנכונה, איך להכין את הכתורת על פי שיטת הרמב״ם. בעזרת השם נזכה כולנו להריח את ריח הכתורת. חז"ל אומרים שריח הכתורת הגיע עד יריחו, שנזכה לבניין המקדש במהרה.
אמן, ותודה לך הרב ישראל אריאל שהואלת לפנות לנו כמה דקות בנושא הזה.
כל טוב, כל טוב
שם. ועכשיו לנושא האחרון, שלום לרב נחמיה וילל מבית חב"ד בבנקוק שבתאילנד.
שלום וברכה.
אז הפעם לא נדבר איתך על הכובע שלך כשליח בתאילנד, אלא דווקא על הממתק לשבת. מה זה בעצם?
ממתק לשבת זה רעיון קצר לפרשת השבוע עם סיפור בדרך כלל הוא מתחיל, משהו שיש לו תפוצה מאוד גדולה, ועכשיו הוצאנו אותו פעם ראשונה כספר בימים האחרונים.
זאת אומרת, הסרטונים האלו שבעצם מגיעים באמצעות אתר betchabad.com מתורגמים כעת לספר?
ולמעשה התחיל בזה שזה היה כתוב, העליתי את זה לסרטונים, ועכשיו אני פשוט מוציא את כל התוכן הזה ועוד לספר. זאת אומרת, יש למעשה בספר הזה, יש לכל שבוע, לכל פרשה או לכל חג, יש שתי רעיונות כאלה, שתי ממתקים, וזה פשוט יצא בספר שיהיה נוח להשתמש בו.
ואיך התחושה להגיש דבר תורה כזה פופולרי, אולי הכי פופולרי בישראל?
תראה, אני מרגיש שזו זכות גדולה, זו אחריות גם לא קטנה. אבל זה גורם הרבה נחת לדעת באמת שזה מצליח לחדור להמון בתים, ואני באמת בעצמי מופתע מאוד כשאני רואה את הכמויות ואת הסוג האנשים שמגיעים אליי לפה לתאילנד, אנשים לגמרי לא דתיים, ואומרים לי אני לא מפספס שבוע מלראות את הסרטון שלך, או מצד שני אנשים רבנים כאלה ואחרים שיוצא להם לעבור פה לעסקים, להשגחת קשרות או בדרך למקומות אחרים, ואומרים לי אני כל שבוע קורא את זה או רואה את זה, וזה אין ספק שזה הרגשה טובה, וכמובן נותן הרבה מרץ להמשיך ולהתאמץ.
אז נראה עוד ספרים מהסדרה הזו, או שנראה ספרים נוספים שלך?
אני מאמין שממתק לשבת בהחלט זה לא יהיה כרך אחד, וכן, כמובן שזה פעם ראשונה שאני מוציא ספר, זו התרגשות גדולה. ההרגשה הזו היא הרגשה טובה, ובעזרת השם, אם נראה שזה יתקבל, אז נמשיך לכתוב עוד.
ולסיום, איפה אפשר לרכוש אותו לתועלת מי שירצה?
בעיקרון זה יהיה בכל חנויות הספרים בארץ, בסטימצקי, בצומת ספרים, וכמובן בכל חנויות הספרים של ספרי קודש, גם באתר חזק.co.il, שהם מוציאים לאור של הספר.
אז אני מאמין שבתקופה הקרובה בטח נראה את זה אי שם בראש רשימת רבי המחר.
אני מקווה מאוד.
טוב, בהצלחה רבי ללם, תודה רבה. ואנחנו ממליצים פה באמת גם למאזינים לקרוא את הספר הזה, אנחנו בטוחים שהוא יחכים אתכם. כל טוב.
שר כוח, בהצלחה.
סיימנו להפעם זווית האקטואליה לפרשת כי תיסה של אתר בית חב"ד.com. זמני כניסת השבת: בירושלים ב-4:59, בצפון ב-5:07, בתל אביב ובדרום ב-5:16. לתועלת מאזיננו מחוץ לארץ: זמני כניסת השבת בכמה ערים מרכזיות בעולם: בניו יורק ב-5:25, בפריז ב-6:12, במוסקבה ב-5:41, בבואנוס איירס ב-7:18, ובבנקוק ב-6:08. תודה לרדיו קול חי על הקדשת האולפנים להקלטת המהדורה, ומי שירצה לקבל אותנו באופן קבוע מוזמן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 053-2281-384, 053-2281-384. היו עמנו גם השבוע הבא. שבת שלום ולהשתמע.